ערב טוב, נתחיל. אני יעל צימר, ואני הבנתי שאתם כולכם סיימתם את הלימוד של ספר שופטים, ועכשיו אנחנו נעשה קצת סקירה של ספר שופטים, גם אולי קצת תובנות לקראת השלב הבא, שזה כמובן ספר שמואל. אני חושבת שהספר הזה הוא ספר מאוד קשה, אולי אפילו מתאים לעשרה בטבת, שזה כמובן עכשיו, כי הספר הזה הוא באמת מספר סיפור של ההידרדרות של עם ישראל. אני חושבת שיש כאן תקופה מאוד מאוד קשה בהיסטוריה של עם ישראל. עכשיו, יש על זה קצת מחלוקת, יש מחלוקת אפילו בדפי מגדים לגבי טיב התקופה שעליה מדובר, כשהרב מידל מנסה לטעון בעקבות יחזקאל קאופמן שזה באמת עידן מאוד טוב, כי כל פעם שיש בעיה אז הקדוש ברוך הוא שולח לנו איזשהו מושיע בשביל להציל אותנו. אבל כמובן אני חושבת שלא רק שהרב רוזן אינו מסכים וכותב מאמר לא מסכים, אני חושבת שהתנ"ך עצמו לא מסכים, ואני לא רק מדברת על ספר שופטים. אני חושבת שברגע שאנחנו פונים אל המזמורי תהילים שמשכתבים את ההיסטוריה של עם ישראל, אז ניתן לראות מיד שהמזמורי תהילים האלו, מדובר על מזמור עין ח', מדובר על מזמור כ"ו, גם אפשר לראות אותו דבר בנחמיה פרק ט', הפרקים האלו מתארים את תקופת השופטים כתקופה מאוד מאוד קשה, תקופה של הידרדרות נוראה בקרב עם ישראל, וכמובן מדובר על הדורות הראשונים לאחר כניסה לארץ. הרי הדור הראשון זה ספר יהושע, ויש שם באמת ספר מאוד מאוד חיובי מכל הבחינות, מבחינה דתית, מבחינה חברתית, מבחינת המנהיגות, כשיש לו באמת סיפור אחר בספר שופטים, כפי שאתם קראתם ולמדתם בשבועות האחרונים. עכשיו, אם אפשר לדבר על מישורים שונים של הידרדרות בספר שופטים, או של מצב קשה בספר שופטים, הייתי מחלקת את זה לארבעה מישורים. מדובר על המישור החברתי, מדובר על המישור המנהיגותי, מדובר על המישור הדתי, כמובן יש הרבה עבודה זרה, ומדובר על המישור הצבאי. עכשיו, תמיד ניתן לשאול, מה התרנגול, מה הביצה? כלומר, מה באמת מתחיל את ההידרדרות? לא היה לנו דבר כזה בספר יהושע. בספר יהושע הכל הולך באופן מאוד חלק, אולי חוץ מהסיפור של אחן, שמיד מטפלים בזה, מתמודדים עם זה, וממשיכים הלאה. זה ספר מאוד מאוד חיובי, ואנחנו מרגישים שאנחנו לקראת דרך חדשה. עם ישראל הגיע באמת לארץ ישראל, ופתאום אנחנו מגיעים לספר שופטים והכל מתחיל לקרוס. וזה באמת צריכים לשאול את השאלה, מה מתחיל את הקריסה הזאת? למי שעדיין מפוקפק האם הספר הזה הוא ספר חיובי או שלילי, אני חושבת שההוכחה הכי טובה היא באמת הסיפורים האחרונים שיש לנו בספר שופטים, שהם סיפורים נוראים. יש לנו סיפור של פסל מיכה, יש לנו סיפור של כיבוש דן, יש לנו סיפור של פילגש וגבעה, וכמובן אנחנו מסיימים את הספר עם הסיפור של מלחמת אחים. זה לא יכול להיות טוב. אני חושבת שאין דבר כל כך גרוע לאורך כל התנ"ך, חוץ אולי מחורבן הבית, וחורבן הבית עצמו אני חושבת קשור לכל הסיפור שלנו, ולכן זה כל כך שייך ללימוד של עשרה בטבת, אבל אנחנו נמשיך ונראה את זה בהמשך השיעור. בכל מקרה, יש לנו באמת סדרה של אירועים נוראים, והסיפור של פילגש בגבעה מאוד מזכיר לנו סיפור אחר בתנ"ך. ואיזה סיפור זה? סדום ועמורה. זה כל כך קרוב, יש כאן הקבלות כל כך ברורות בין הסיפורים, שזה בעצם מגלה לנו מה אמור להיות סופו של עם ישראל. מה אמור להיות סופו של עם ישראל? הכחדה, שמדה טוטלית. הרי סדום ועמורה הופכים להיות סמלים של חברה שאין לה זכות קיום. ולכן הקדוש ברוך הוא לא רק משמיד, הוא מכחיד, אין המשכיות. זה מקום של מלח, זה מקום שאי אפשר שום דבר לצמוח מהחברה הזאת, וזה מה שקורה אצל עם ישראל. אני חושבת שעד שאנחנו מגיעים לסוף ספר שופטים, אנחנו עדיין לא שום פתרון. אנחנו עדיין נמצאים במצב של בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, ואנחנו רוחפים מעל איזשהו תהום. התהום כאן הוא באמת השאלה של העתיד של עם ישראל, האם תהיינה כאן המשכיות כלשהי לעם ישראל. ושימו לב שאני חושבת שהסמל הזה זה כמובן השאלה של שבט בנימין, האם שבט בנימין ימשיך להתקיים. ברגע ששבט אחד נכחד מישראל, אז אנחנו כבר לא עם ישראל. וזאת שאלה שעדיין נשארת שם בסוף ספר שופטים. ולכן אני אומרת שהספר הזה הוא ספר הוא ספר מאוד קשה, הוא ספר מאוד מאוד שלילי. ואני חושבת שהמגמה של הספר היא מגמה של הידרדרות. כלומר, ככל שאנחנו ממשיכים לקרוא את הספר, הדברים נהיו יותר ויותר גרועים, הן מבחינה חברתית, הן מבחינה דתית, הן מבחינה צבאית. שימו לב שבסוף יש לנו את האויב הכי קשה, שנשאר באמת האויב הכי קשה עד תקופת דוד, עד שמואל ב' פרק ה', וזה כמובן הפלישתים. הם הרבה יותר מאיימים עלינו באופן קיומי מאשר אויבים אחרים, כלומר אויבים אחרים כמו מדיין, עמלק ומואב והכנענים בכלל. אני חושבת שהפלישתים מהווים איום קיומי באופן אחר, במידה אחרת, והם כמובן הסוף של ספר שופטים. הם נשארים אצלנו עוד הרבה פרקים בתנך, ולכן אני אומרת שכל הספר יש בו מגמה הידרדרותית. גם אני חושבת במישור המנהיגותי יש מגמה הידרדרותית. עכשיו, אנחנו יודעים שהספר הזה נחלק באופן מאוד פשוט לשלוש יחידות שונות. היחידה הראשונה היא היחידה של ההקדמות, וזה מפרק א' עד פרק ג' פסוק ה'. שם יש לנו את ההקדמות, ההקדמות שמציג לנו גם את העבר, גם את הרקע של הספר, וגם את המעגל הידוע שכל ילד בכיתה ד' כבר יודע את המעגל של החטא, של העונש, של הזעקה ושל המושיעה, של השופט. ורק בפרק ג' פסוק ו' מתחיל באמת הסיפורים של השופטים, וזה ממשיך עד סוף פרק ט"ז. כמה שופטים יש לנו?
12.
מה, מי ה-13? אני לא יודעת מי אתה...
יש שישה מרכזיים.
כן, ושישה מינורים. אתה אולי כולל את יעל?
לא.
ברק?
אני אספור, אני
אגיד לך. טוב, בסדר. יש לנו 12 בספר שופטים. בספר שמואל יש לנו עוד כמה. כלומר, גם אלי נקרא שופט, וגם שמואל נקרא שופט. אבל בספר שופטים יש לנו 12. המספר הזה הוא מספר מאוד חשוב, כי הרי הגמרא בסוכה טוענת שיש שופט אחד מכל שבט. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין. הרי צריך קצת לעשות כל מיני אילוצים כדי להגיע לזה. כי לא ברור מאיזה שבט כל שופט ושופט. לא ניכנס לזה כרגע, אבל אני חושב שיש כאן מעין מנהיגות די דמוקרטית. כלומר, מנהיגות שמציגה את כל אחד מ-12 השבטים, זה מאוד מעניין. כשזאת היחידה האמצעית, זה בעצם, אני חושבת, רוב הספר זה הסיפורים של השופטים, ולכן אנחנו קוראים לספר הזה ספר שופטים. כשהיחידה האחרונה היא היחידה, אני חושבת, הכי חשובה, הכי מעניינת. אפשר להגיד שהיחידה הזאת, טוב, היא יחידה מאוד גדולה, היא חמישה פרקים, מדובר על זין עד כף א', הייתי קוראת ליחידה הזאת בימים ההם, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. ואפשר באמת לקרוא לפרקים האלו, אין שופט בישראל. כי מה שמאפיין את הפרקים האלו בתוך ספר שופטים, זה שאומנם הפרקים האלו נמצאים בספר שופטים, אבל אין אף שופט. לא רק שאין אף שופט, אין אף מלך, לא רק שאין אף מלך, אין אף מנהיג. ואני חושב שהדברים האלו הולכים והולכים בכיוון שלילי, מכיוון שאין שם מנהיגות. אבל הפרקים הללו הם הפרקים, אני חושבת שהם מעין סי לספר שופטים. הייתי אומרת שכל הנחלים של ספר שופטים הולכים על הכיוון של י' זין עד כף א'. ולכן אני רוצה להגיד שלא כל כך אכפת לי לגבי המחלוקת מתי באמת יראו הפרקים האלו מבחינה כרונולוגית. הרי אנחנו יודעים שזאת מחלוקת גדולה. יש דעה בחז"ל, והדעה הזאת מופיעה בהרבה מפרשים של ימי הביניים, שהפרקים הללו מפרק י' ז' עד פרק כ' א', באמת אמורים, או באמת מתרחשים מבחינה היסטורית, כרונולוגית, בתחילת תקופת השופטים. לי זה לא כל כך חשוב, כי אני חושבת שמישהו החליט, בוא נגיד ששמואל החליט, לשים אותם בסוף, למקם אותם במקום שכאילו מאפיין אותם כעשי של הספר. ואומנם מה שאני הולכת לטעון זה שכל הנחלים של הספר הולכים באותו כיוון, וזה כיוון הידרדרותי שלוקח אותנו לחמישה פרקים הללו. ועוד מעט אנחנו נדבר, באמת נתמקד קצת בחמישה פרקים הללו. אבל בחזרה לשאלה ששאלתי קודם, והיא השאלה של התרנגולת והביצה. כלומר, מה בא קודם? יש לנו ארבעה מישורים כאן שנראים לנו די מדרדרים בסיפור שלנו, ומה מניע את מה? הרי אולי כל הדברים קרסו יחד, או אולי באמת ניתן לטעון שהם התחילו באמת עם איזשהו חן דתי, ואז מזה נבע את כל השאר. זה בעצם הטענה של פרופסור אליצור בדת מקרא. הוא טוען שהכל התחיל עם החטא הדתי, ואני בדרך כלל נוטה להסכים שרוב הדברים שמתרחשים בתנך מתרחשים מכיוון שיש כאן איזשהו חטא דתי, ולכן הדברים הולכים משם. אבל במקרא הזה אני לא יכולה להסכים. אגב, אני גם לא מסכימה שהספר הזה הוא ספר של הידרדרות צבאית. אני חושבת שהכל מתחיל במקום מאוד מאוד ספציפי, וזה המקום של מנהיגות. אני חושבת שכל הבעיות של הספר שלנו מתחילות עם פגם במנהיגות. ואיך אני באמת מוכיחה את זה? דבר ראשון, זה הפסוק הראשון של הספר שלנו. הרי עד הרגע הזה, עד תקופת השופטים, היו לנו שני מנהיגים. אפשר אפילו לקרוא להם מנהיג אחד. נכון? יש את משה שהוציא את ישראל ממצרים, ויש את יהושע שהפך להיות המנהיג בזכותו של משה, מפני שמשה שמח את שתי עדיו עליו, מפני שהוא משרת משה. לכן הוא הופך להיות המנהיג. כלומר, הוא בעצם מתפקד כיד האריכתא של משה. משה שלא זכה להכניס את ישראל לארץ, אכן מעביר את הממשל, את השלטון, את המנהיגות למשרתו, שבעצם ממלא את מקומו. אז היה לנו דגם של מנהיג חריזמטי, מנהיג שהוא חד במינו, מנהיג שאני חושבת שהוא גם חד פעמי, ולכן אין לו המשכיות בבניו. הוא נחשב כמשהו מיוחד. באמת אני חושבת שאין מי שיכול לחכות את משה, וגם לא את הסוג המנהיגות של משה. ולכן אחרי מותו של יהושע משרת משה, אז בפעם הראשונה בהיסטוריה של עם ישראל, עם ישראל צריך לשאול את עצמם, מאין לנו מנהיג? אנחנו זקוקים למנהיג. ולכן, באמת הם פונים אל השם. זה שופטים פרק א', פסוק א', ומה קורה כאן? בואו נסתכל בפנים. ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל באדוני לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? אני אתן איזשהו פרפרזה של השאלה. מי ינהיג אותנו למלחמה? זאת באמת השאלה. אנחנו הולכים עכשיו לסיים את כיבוש הארץ, ואנחנו זקוקים למנהיג שיעשה את זה. שימו לב, אני חושבת שהתשובה היא מאוד, לא כל כך ברורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול בקלות להגיד, עתניאל בן כנז. שזאת התשובה האמיתית, נכון? השופט הראשון, המנהיג הראשון של עם ישראל לאחר מותו של יהושע, זה עתניאל בן כנז, שכנראה הוא משבט יהודה. למה אני אומרת כנראה? כי רשי לא מסכים איתי. הוא לא חושב שהוא משבט יהודה, אבל כנראה הוא משבט יהודה. אני חושבת שהסיפור באמת הולך בכיוון שהוא משבט יהודה. ושימו לב מה הקדוש ברוך הוא אומר, ואומר השם יהודה יאללה. כלומר, אין כאן מינוי אדם, יש כאן מינוי שבט. שזה בעצמו אני חושבת מאוד מעניין. עכשיו אני רוצה לטעון שבזה שהקדוש ברוך הוא מציין על שבט ולא על אדם, זה אומר לנו, מה ידוע לנו על השבט הזה? שבט מלכות? לא יאסור שבט מיהודה מחוקק מבין רגליו, מדובר על מלכות. הרי אני חושבת שיש כאן הוראה לא מפורשת של השם להגיד לעם ישראל, הגיע הרגע להקים את ממסד, את המוסד של המלכות, ולפנות אל שבט יהודה, ולהתחיל את המלכות בישראל. עכשיו, אני יודעת שכל השאלה של מלכות שרויה במחלוקת, ואני לא מתכוונת כרגע לדבר על זה. אבל אנחנו אכן יודעים שהספר שלנו מסתיים באמת עם הביטוי שחוזר 4 פעמים, בימים ההם אין מלך בישראל. עכשיו אני מוסיפה, ולכן איש הישר בעיניו יעשה. כלומר, יש כאן חלל, יש כאן היעדר של מלך, ומסביב לכל השאלות, או מסביב לכל האירועים הנוראים שמתרחשים בסוף הספר שלנו, יש לנו את הפתרון. בימים ההם אין מלך בישראל, מה הפתרון לכל הבעיות הללו? תשימו מלך בישראל. עכשיו, השאלה כאן עומדת בפנינו, מדוע עם ישראל לא הקימו עכשיו, כרגע, את המוסד של המלוכה, זאת שאלה שהיא קצת מחוץ לענייננו, אני חושבת שיש תשובות לזה, אבל בהחלט יש כאן לדעתי כישלון, ומי שעדיין לא משוכנע שהכישלון הוא כישלון שעם ישראל לא מספיק הבינו את הרמז של הקדוש ברוך הוא במילים הללו, שימו לב שאותו דו שיח מופיע בסוף הספר. כחלק מהסיפור של מלחמת האחים, עם ישראל בפרק כף, פסוק י"ח, בטח כמה מכם כבר שמתם לב לזה, באמצע הסיפור של מלחמת האחים שלא כל כך הולך בכיוון הרצוי מבחינתם של עם ישראל, עם ישראל קמים, פרק כף, פסוק י"ח, ויקומו ויעלו בית אל, וישאלו אלוהים ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה, הפעם עם בני בנימין. ויאמר השם, יהודה בתחילה. הרי יש לנו מקרה של, אמרתי לכם, אתם רוצים לדעת מה קרה בספר שופטים, שמה שבעצם תוחם את ספר שופטים, מה שיש לנו בפריפריה, זה אותו דו-שיח. אבל הדו-שיח הראשון היא שאלה לגבי מנהיגות מול האויב החיצוני, מול האויב הכנעני. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, יהודה יעלה. ובסוף כשעם ישראל פונים על השם ושוב מבקשים ממנו מנהיגות, אבל הפעם זה בשביל להתמודד עם מצב נורא של מלחמת האחים, אז הפעם הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, הלא אמרתי לכם, יהודה יעלה. וכאן אני מוסיפה, אילו הם היו שומעים מלכתחילה, לא היו מגיעים למצב הזה של מלחמת האחים. אני חושבת שהתופעה הזאת היא אמורה להמחיש לנו עד כמה שקרה כאן טעונה או איזושהי טעות מאוד 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 רצינית בזה שלא לא הקשיבו מספיק לתשובה הזאת של הקדוש ברוך הוא, שאני חושבת שזאת תשובה של המלוכה. עכשיו, נכון שהשופט הראשון הוא כנראה משבט יהודה, אבל שימו לב שגם בקרב השופטים, במיוחד השופטים שיש עליהם סיפורים, שזה 6, יש כאן מגמה של התרחקות משבט יהודה. כלומר, מבחינה גיאוגרפית, אנחנו מתחילים עם עתניאל בן כנז, נכון? שבט יהודה כנראה, ואז אהוד, שבט בנימין, שזה מיד צפונה, ואז דבורה שיושבת בהר אפרים, שזה מיד צפונה, גדעון, כמובן מנשה, ואז יפתח שהוא בהרי גלעד, שזה צפון מזרח, ואז שמשון, שאומנם הוא פועל בצד המערבי בשבט דן, אבל המקום הגיאוגרפי שלו הוא שבט דן, נכון? למעלה, צפונה, זה לא כל כך משנה. התחושה כאן זה שאנחנו מתרחקים משבט יהודה, וככל שאנחנו מתרחקים משבט יהודה, כמובן יש כאן הידרדרות. הרי הקדוש ברוך הוא אמר, יהודה יעלה. הרעיון הוא כאן שהמנהיגות צריך לבוא משבט יהודה, וככל שהמנהיגות אינה באה משבט יהודה, אז יש כאן באמת הידרדרות מסוימת. עכשיו, אני רוצה קצת להבין מה התוצאות של ההידרדרות הזאת, או של, הבעיה הזאת במנהיגות. אני רוצה להגיד כאן שני דברים. דבר ראשון, אני חושבת, ויש כאלו שלא מסכימים איתי, אבל אני חושבת שיש כאן הידרדרות בקרב השופטים עצמם. גם ביעילות שלהם וגם בדתיות שלהם. כלומר, גם ביכולת שלהם לאחד את העם, ושימו לב שזה מתחיל עם דבורה שקוראת בכמה שבטים ואז הם לא באים, וזה ממשיך עם גדעון, וזה קצת יותר מתפרץ למצב של הוא מבקש משהו מסוכות ופנואל, והם לא כל כך נענים לבקשתו, ואז הוא מכה חלק מהם, ואז הוא מנתץ את המגדל, ושורף את המגדל של אנשי פנואל, ואז זה ממשיך בסיפורו של יפתח, שמביא למלחמת אחים, מלחמת אחים נוראה, עם 42 אלף הרוגים. זה לא דבר מה בכך, זה לא דבר קטן. ואז כמובן אנחנו ממשיכים לסיפורו של שמשון, שאינו מנהיג אף אדם. כלומר, יכול להיות שהוא בעצמו מצליח, אפשר להתווכח בזה, אבל הוא לא, אי אפשר לקרוא לו מנהיג, כי אין לו חיילים, אין לו מישהו שהוא מנסה להנהיג אותם. ולכן יש כאן איזשהו הידרדרות ביעילות של המנהיג, ביכולת של המנהיג להנהיג. אני גם טוענת שיש כאן הידרדרות דתית בקרב השופטים. שוב, אפשר להתחיל עם דבורה, שהיא בעצמה נראית בסדר, למרות שברק פחות, נכון? הוא מציב לה כל מיני תנאים. היא מבקשת ממנו לבוא, היא לא מבקשת, היא מצווה עליו לבוא, בשם השם. היא הנביאה. והוא אומר לה, נו, אם תלכי מי והלכתי, ואם לא תלכי מי, לא אלך. כלומר, יש כאן משהו שהוא, אנחנו מרגישים שמשהו מתחיל קצת לקרוס שם, מבחינת היכולת להענות לציווי הנביאה. גם חזל מאוד מבקרים את דבורה. אני לא אכנס לזה כרגע, כי אני לא חושבת שזה נמצא בתוך הפשט. אבל גדעון, כבר אז אנחנו באמת מרגישים שמתחילים המנהיגים קצת לערער על המצב הדתי. הוא מבקש כל מיני אותות. כשהמלאך השם מגיע אליו ואומר לו, השם עמך גיבור החיל, מה הוא אומר? חייש השם עמנו? ולמה מסעתנו כל זאת? והיהי כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו וכו' וכו'. יש כאן משהו שהוא מאוד ציני שם. ואז הוא מבקש עוד, אחר עוד, אחר עוד. כלומר, הוא לא מספיק מאמין. הוא כל הזמן מבקש עוד. ואז בסוף הוא עושה את האפוד. ואי אפשר לא להגיד שאבי מלך הוא התוצאה של גדעון. כי גדעון הוא האבא של אבי מלך. ואז כמובן יש עוד יפתח. וזה עוד יותר מחמיר המצב הדתי, כי יש לנו את הסיפור של הנדר, ויש את המלחמת אחים הנוראה, והסיפור של שיבולת וסיבולת. אני מנסה קצת לרוץ בדברים, אבל אני חושבת שאתם כבר מכירים את הסיפורים. אני רוצה להמחיש לכם את המגמה ההידרדרותית בקרב המנהיגים. עכשיו, בנוסף, כמובן, יש לנו בסוף את שמשון, שאפשר לדון בשאלה מי זה שמשון והאם הוא מנהיג טוב, ואנחנו יודעים שבאמת יש מחלוקת מאוד גדולה, גם בקרב חז"ל וגם בקרב המפרשים. הרשב"ם, למשל, מאוד לא אוהד את שמשון. אפשר לראות את דברי הרשב"ם, כמובן, אין לנו את הרשב"ם על הנביאים, אבל יש לנו בראשית, פרק ממתת, איפה שיש את הברכה של דן, ושם הוא אומר, מה, ייתכן ששמשון הוא אדם חיובי? הרי הוא מת בעניין רע, כשבוי של הפלישתים. אי אפשר להגיד שעליו דיבר יעקב, כשיעקב ברך את שבט דן. אז יש באמת, אני חושבת, יש מה לבקר את שמשון בכל הסיפורים שמסתובבים סביב העניין של הנשים הפלישתיות. אני חושבת שבהחלט ניתן לראות שאם אני הייתי מציירת את ספר שופטים, לא הייתי מציירת את זה ככה. כלומר, אנחנו במצב שפל, ואז מגיע הנביא, או מגיע השופט, ואז הוא מציל אותנו, ואז שוב מצב שפל. אני לא הייתי מציירת את זה ככה. אני הייתי מציירת את זה ככה. עם מגמה הידרדרותית. כלומר, ככל שאנחנו מתקדמים, אנחנו לא חוזרים אל הרמה המקורית. אנחנו שוב קצת יורדים, קצת יורדים, קצת יורדים, עד שאנחנו באמת מגיעים לפרקים האחרונים, שעליהם אנחנו עוד מעט נדבר. אבל אני חושבת שאם אפשר באמת לדבר, כן.
יש איזה כמה מקומות שאני לא בטוח שיש הידרדרות מבחינת הרמה הדתית, לדוגמה של המנהיגים. אם אנחנו נשווה את יפתח לעומת גדעון, אז גדעון זה חטא עבודה זרה, ויפתח זה קיום של נדר. בסדר, הקיום הזה אומנם היה רצח, אבל מי אמר שבהכרח זה נחשב להתרדרות?
השאלה שלך היא שאלה מאוד טובה, אבל לענות על זה ולא להיכנס לסיפורים של גדעון ויפתח, אני לא יכולה. אני מאוד שמחה לדבר איתך על זה אחר כך באמת, אבל אני מסכימה איתך שלכאורה הם בעצם אותו דבר. אז אני לא חושבת שצריך להקפיד יותר מדי ולהגיד זה יותר טוב, זה פחות טוב. יש כאן שני סיפורים שהם לא טובים. אני באמת חושבת שיפתח הוא פחות טוב מגדעון, אבל זה ממש לסיבות מאוד ספציפיות שאני לא רוצה להיכנס להם. אבל גם זה לא כל כך, אני לא חושבת שזה מאוד מאוד משנה. מה שיש לנו כאן זה הידרדרות. ההידרדרות אולי לפעמים קופצת קצת, אבל המצב הוא מגיע למצב מאוד חמור. והמצב החמור הוא לא פתאום קורה בספר שופטים, הוא באמת התוצאה של כל האירועים שקדמו לו, כולל הכשל המנהיגותי והתוצאות של הכשל המנהיגותי. וזה באמת מה שאני רוצה להגיד. מהן התוצאות של כשל מנהיגותי בקרב העם? אני חושבת שזה שני מישורים. המישור החברתי מאוד סובל כשאין מנהיג חזק, מרכזי, אכפתי, שיודע לאחד את העם. עכשיו, בל נשכח שהעם ישראל באופן טבעי אינו עם מאוחד. הרי יש לנו כמה, אפשר להגיד, נקודות תורפה שיכולות באמת לקרוע את העם. מה הן? בני רחל ובני לאה. בקלות אנחנו נפרדים לשני עמים בעקבות החלוקה הזאת. וכמובן, שבטי עבר הירדן, הצד המזרחי לעומת הצד המערבי. הרי זה רק לדבר על הקרעים הטבעיים, הרי תמיד יכולים דברים לקרות. אבל אנחנו כן זקוקים למנהיג מאוד מאוד חזק, לאחד בתוך העם. מאוד קשה לאחד את עם ישראל, אני חושבת שזה אולי עניין הדיומה, זה באמת עד היום הזה, וגם גם, גם בחדשות לצערנו, וגם מה שאנחנו, עשרה בטבת, מה שאנחנו חווים הלילה, אבל אני חושבת שיש כאן מישור שני, זה המישור של בן אדם לחברו, יש לנו גם את המישור של בן אדם למקום. ככל שאין מנהיג חזק, העם מתחיל יותר ויותר ללכת לכיוון של עבודה זרה, מה שאנחנו רואים כהידרדרות מובהקת בספר שופטים. שלוש פעמים בספר שופטים בא שלוחו של השם להוכיח את עם ישראל על עבודה זרה. בפעם הראשונה בבוכים, בפרק ב', ואז הוא מוכיח קצת נזיפה קלה, אני אמרתי לכם לא לכרות ברית עם העמים ולא לעבוד אלוהים אחרים וכולי. שוב בפרק ו' הוא בא וקצת יותר מוכיח אותם, בא נביא השם והוא מוכיח אותם על זה שעזבו את בריתו והתחילו לעבוד את אלוהי האמורי. אבל הדברים באמת מתפוצצים כשאנחנו מגיעים לפעם השלישית שבא נציגו של השם כדי להוכיח את העם. הפעם הזה זה לא נציגו של השם, זה באמת השם בעצמו, וזה כמובן בפרק י'. אם תסתכלו בפרק י', תראו שכאן באמת אי אפשר לקרוא לזה נזיפה קלה, אי אפשר לדבר על קצת עבודה זרה, קצת סטייה מן הדרך. יש כאן משהו מאוד מאוד מפורט ונזיפה מאוד קשה. תסתכלו בפרק י' פסוק ו', ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויעבדו את הבעלים ואת השטרות ואת אלוהי הרם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את אדוני ולא עבדו. זה תיאור, תיאור של כל האלים שעם ישראל עבדו. יש כאן מעין הצטברות של חטאים, ואני חושבת שזה המישור השני שהוא תוצאה ישירה מכשל במנהיגות. הרי אנחנו יודעים בהמשך שהמלך יבנה את ביתו צמוד לבית המקדש. הרי כל מי שבא להתחנן בפני המלך או להישפט בפני המלך גם הולך לבקר את בית השם. הם שני דברים שהם צמודים זה לזה, ובזה שאין לנו מנהיג גם העם מתחיל באמת ללכת בכל מיני כיוונים. קשה לנו להבין בדיוק מה הפיתוי של העבודה זרה, אבל כנראה זה היה פיתוי מאוד גדול, ואנחנו כמובן זקוקים למנהיג מאוד חזק כדי לוודא שעם ישראל לא ילך בכיוון הזה. עכשיו, בנוסף, אני חושבת שעוד רמז שמראה לנו עד כמה שיש כאן הידרדרות במישור הדתי, זה העניין של המשכן. הרי איפה יש המשכן? ספר שופטים. איפה המשכן כרגע? בתקופת השופטים. בשילו, נכון? ממתי המשכן בשילו? מיהושע פרק י"ח, נכון? מיהושע פרק י"ח כבר ממקמים את המשכן בשילו, לוקחים את המשכן מגלגל, איפה שהוא היה משך כנראה השבע השנים שהוא היה שם, ואז באמת ממקמים את המשכן בשילו, איפה שהוא יהיה עוד 369 שנים, והמקום הזה הוא מאוד מרכזי, לכן מזיזים את המשכן, לוקחים את זה ממקום די שולי, ליד בבקעה שם, שמאוד קשה להגיע אליו, ושמים את זה בשילו, ושילו זה מקום מאוד מרכזי. אבל זה לא כל כך עוזר, כי אף אחד לא הולך לשילו. אף אחד לא הולך לשילו. הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על שילו בספר שופטים, זה בפרקים י"ז עד כ"א, באופן ספציפי פרק י"ח, בסוף הפרק נדמה לי משהו כמו פסוק למד א', וזה ממש משהו ניגודי, כלומר, הם בונים אז בית פסלים, נכון? וזה חוץ מהמשכן שיש בשילו, שכנראה אף אחד לא ביקר אותו, אבל הוא כאילו נאמר באופן ניגודי, באופן שולי. עכשיו, איך אני יודעת שאף אחד לא מבקר את שילו? מעבר לזה שזה לא מוזכר, אני יודעת את זה בוודאות, מכיוון שבפרק כ"א, כשאנחנו מחפשים פתרון לבני בנימין שאין להם נשים ואף אחד לא מוכן לחתן את הבנות שלהם לבני בנימין, אז מחפשים שם פתרון. ומה הפתרון? הפתרון הראשון, היפה, הנהדר, זה להרוג את אנשי יבש גלעד ולקחת את הנשים הבתולות בשביל בני בנימין לאישה. אבל זה רק פתרון ל-400. אנחנו עוד זקוקים 200 נשים. אז פתרון חדש, הנה חג להשם בשילו, בוא נלך לשילו ונערוב בשדה ונחטוף את הנשים ועל ידי כך לא נשאל את האבות ונוכל באמת להתחתן. שני פתרונות, אני מקווה שאתם שמים לב, שהם פתרונות נוראים ואלימים. אז בסדר, האם אנחנו בעצם מחפשים כאן המשכיות, זאת אולי הדרך היחידה, אבל היא לא באמת, היא לא באמת חיובית. אבל כשהפרק מתאר את החג השם בשילו, תסתכלו בפרק כ"א, בפרק האחרון של ספר שופטים, בפסוק י"ט, ויאמרו, הנה חג אדוני בשילו, מימים ימימה, אשר מצפון על בית אל מזרח השמש, למסילה העולה מבית אל שכמה, ומנגב ללבונה. אתם פעם ראיתם, נתקלתם באיזשהו פסוק שמתאר לנו באופן כל כך מפורט איך להגיע למקום? שילו זה לא במקום מנודח, שילו זה במקום מרכזי, ממש ליד הכביש הראשי. עד כדי כך ההוראות כאן מפורטות, שבמאה ה-19 כשהארכיאולוגים הבריטים הגיעו לארץ לחפש את המקומות של התנ"ך, מיד מצאו את שילו. אין שום בעיה למצוא את שילו, כי הרי ההוראות כאן מאוד מפורטות. עכשיו, אבל בשבילנו, אני חושבת שאנחנו לומדים מזה משהו מאוד חשוב. אף אחד לא יודע להגיע לשילו. וכל אחד צריך כאן הוראות מפורטות. אז יש לו כאן, אני חושבת, תיאור משל ספר שופטים, שאפשר לצייר אותו כמשולש. מה שעומד למעלה זה הכשל המנהיגותי. שתי תוצאות שיוצאות מהקשר המנהיגותי, אחד במישור של בן אדם לחברו, שזה באמת אני חושבת ההידרדרות החברתית שמצוינת על ידי מלחמות אחים קטנים ואולי כל מיני סכסוכים וקטטות בין שבטים, בין המנהיג לבין האנשים. זה מצד אחד. התוצאה השנייה היא באמת במישור של בין אדם למקום, במישור הדתי, וכאן אנחנו באמת גם רואים מגמה הידרדרותית בספר שופטים. איפה לשים את העניין הצבאי? אני חושבת שהוא שולי לחלוטין בספר שופטים. הוא עונש. העניין הצבאי הוא לא חלק מהסיפור. הוא רק בא בשביל להניש. כי בעצם המצב האידיאלי הוא מצב שיש לנו מנהיג חזק שגורם לתוצאות רצויות הן במישור החברתי והן במישור הדתי, ואם הדבר הוא אכן כך, אז אנחנו יודעים שהתיאולוגיה של התנ"ך קובעת שאז לא יהיה לנו שום אויב צבאי. עוד מעט אני אנסה להוכיח עד כמה שאני חושבת שהנושא הצבאי הוא נושא שולי בספר שופטים, עוד מעט אני אחזור לזה. אבל בגדול אני חושבת שזה המצב של ספר שופטים, וזה לוקח אותנו לחמישה הפרקים האחרונים. עכשיו, חמישה הפרקים האחרונים הם באמת שני סיפורים שונים. נכון? יש לנו שני סיפורים שונים. הסיפור הראשון, י"ז וי"ח, פסל מיכה, המשך זה בני דן, הולכים לכבוש את לייש, ויש כאן איזשהו מפגש בין הסיפור של פסל מיכה לבין הסיפור של בני דן. זה סיפור אחד. סיפור שני, זה סיפור אחר לחלוטין. כלומר, אין שום מגע בין שני הסיפורים, ולכן אני, הסיפור השני כמובן זה פילגש בגבעה ומלחמת אחים. אז למה אני אומרת שיש כאן יחידה? אני חושבת שיש כאן שלוש הוכחות, או שלושה ניתונים או מרכיבים משותפים בין שני הסיפורים האלו, שקובעים שיש לנו יחידה אחת. אחד זה הדבר שאני כבר הזכרתי, וזה הביטוי, אפשר לקרוא לזה אפילו פזמון, של בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, וכמובן בנוסף, העדרו של מנהיג או שופט לאורך חמישה הפרקים הללו, מה שבעצם אומר לנו שהם פרקים מאוד שונים מהפרקים האחרונים, ויש משהו משותף ביניהם. כלומר, ההסבר של האירועים שקוראים בחמישה הפרקים הללו, הוא אותו הסבר, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אבל יש משהו מעבר לזה. הרי הגיבור, אפשר לקרוא לו גיבור, הדמות הראשית בשני הסיפורים, הוא אותו, יש שם משהו משותף ביניהם. זה איש לוי שנע ונד בין הר אפרים לבין בית לחם יהודה. נכון? זה הסיפור של פרק י"ז של הנער, תסתכלו בפרק י"ז פסוק ז', זה הסיפור של הנער שמגיע אל בית מיכה, והיא נער מבית לחם יהודה, ממשפחת יהודה, והוא לוי והוא גר שם, וילך האיש מהיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא, ויבוא הר אפרים. אז כאן יש לנו לוי שנע ונד בין אפרים לבין בית לחם יהודה. אותו דבר יש לנו בפרק י"ט פסוק א'. כלומר, אותה דמות ראשית יש לנו כאן, לא נקרא לו מנהיג, אבל נקרא לו דמות ראשית. למה לא נקרא לו מנהיג? כי הוא לא מתפקד כמנהיג. אבל אנחנו אמורים לראות אותו כמנהיג בפוטנציאל. שימו לב, זה איש לוי, שיש לו מנהיגות, מנהיגות דתית, שנע ונע בין שני המקומות שמהם נובעים המנהיגים. בית לחם יהודה מצד אחד, שזה המנהיג של המלכות, ושבט אפרים מצד שני, הר אפרים, שזה המקום שתמיד נובע התחליף לשבט יהודה, כששבט יהודה אינו מתפקד כראוי. תחשבו על ירובעם בן נבט, נכון? בימי רחבעם, הוא מהר אפרים. אז אנחנו מחפשים כאן את המנהיג. שימו לב בפרק י"ט פסוק א', רק להראות לכם את הדבר הזה. והיא בימים ההם המלך אין בישראל, והיא איש לוי גר בירקתי הר אפרים, ויקח לו אישה פילגש מבית לחם יהודה. שוב, זה שלושת המרכיבים הללו שמתארים את הדמות הראשית כאן. ושימו לב שכבר אנחנו יכולים להרגיש את התיקון. מי התיקון לשני הסיפורים הללו? האיש לוי שנע ונד בין הר אפרים לבין בית לחם יהודה בחיפוש אחר מנהיג. ברור, מדובר על שמואל. שמואל הוא נע ונד בארץ, נכון? הוא האיש לוי, ומה התפקיד שלו? זה לחפש את המלך. הרי כאן אנחנו אמורים להרגיש שיש כאן חלל, יש כאן משהו שלא קורה, יש כאן משהו שאמור לקרות, בימים ההם אין מלך בישראל, וישנו איש לוי, והוא נע ונד בין שני המקומות שממנו אנחנו מוצאים בהמשך את המלך הראשון, שאול שמסתובב בהר אפרים, ודוד שיושב בבית לחם יהודה, וזה שמואל שמושך את שניהם. זה כבר קצת לקחת אתכם לשלב הבא, לשלב של התיקון, והרלב"ג כבר מרגיש את זה. בשמואל א', בפרק א', נדמה לי שהפירוש שלו זה על פסוק ג', הוא שם מציין שאלקנה הוא התיקון לשני האנשים הלוויים שמסתובבים בהר אפרים. הוא לא כל כך מדבר על שמואל, והוא לא מסביר את הניתון, את המרכיב של בית לחם יהודה, אבל הוא כבר רגיש, הוא כבר עולה על התיקון של הסיפורים הללו שקורה בספר הבא. אז זה אני חושבת הדבר הראשון שמשותף בין שני הסיפורים שלנו, שמראה ששני הסיפורים שלנו הם באמת סיפורים שמהווים כאן יחידה אחת. הסיפורים הללו לא רק שאין מנהיג, אבל האדם שאמור לתפקד כמנהיג אינו מתפקד באופן ראוי כמנהיג. עכשיו, אפיון שני של שני הסיפורים הללו, זה משהו שאנחנו, אני חושבת, כל אחד מכם כבר שם לב לזה, וזה שבחמישה הפרקים הללו, לרוב יש לנו אנשים עלובי שם. כלומר, הרבה דמויות אנונימיות, נכון? יש לנו את הפילגש, ויש לנו את האיש לוי, ויש לנו את האבא, ויש לנו את האיש מהר אפרים, ויש לנו את אנשי העיר, ויש לנו את אמא של מיכה, מיכה אומנם יש לו שם, ויש לנו את בני דן, ויש לנו את האיש לוי שם. יש לנו רק שלושה אנשים עם שמות בשני הסיפורים הללו. מיכה, שאני שמה אותו בצד, כי אין לי מספיק זמן להסביר אותו, אבל עוד שתי דמויות. דמות אחת שמופיעה בסיפור של פסל מיכה, וזה כמובן בסוף, נותנים שם ללוי הזה, ואיך קוראים לו? יונתן בן גרשום בן?
בן משה.
טוב, בוא נקרא לו בן משה. הוא מנשה, אבל הנון שם זה עומד מעל המילה, וחזל כמובן אומרים, מי זה? יש למשה בן, וקוראים לו גרשום, והוא נולד אצל יתרו, והרבה מפרשים אומרים שמשה הקדיש אותו לעבודה זרה, ונולד ממנו בן, והבן שלו זה יונתן, זה האיש לוי הזה, נכדו של משה. עכשיו, בסיפור השני, מי זה האיש שיש לו שם? פנחס בן אלעזר בן אהרון. זה מאוד מעניין. נכדו של משה בסיפור אחד, נכדו של אהרון בסיפור השני. עוד מעט אני אסביר מה הרעיון שאני חושבת שעומד מאחרי זה, אבל לפני זה אני רוצה להגיד, מה קורה בחברה שאין שמות? כלומר, מה הרעיון כאן? אני חושבת שמצד אחד אפשר להגיד שזאת חברה איפה שכל אחד השם. כלומר, אין כאן אדם רשע ואדם צדיק. נכון? מי הצדיק בסיפור של פילגש בגבעה? הפילגש אולי נראית לנו הקורבן, אבל הסיפור מתחיל ותזנה על בעלה. כלומר, שהיא עושה מעשה שבעצם מתחיל את כל הסיפור הזה. אין צדיק. גם הבעלה הוא ממש לא צדיק. אפילו אם הוא לא אנס אותה, אבל הוא חתך אותה לנתחים. זה סיפור נורא. כל אחד בסיפור עם אותו דבר. מעבר לזה, אני חושבת שכשאין שמות, אין אנשים אחראים עבור מעשיהם, וכשאין שמות, אין זהות. אין אנשים שמכירים את הזולת. שימו לב שבספר המקביל שלנו, איזה ספר מקביל לספר שופטים? מגילת רות, והיא בימי שפוט השופטים, והמצב שם מתואר כמצב של יתרם יקיר איש את רעיהו. כלומר, זה באמת, אני חושבת, המצב של ספר שופטים, של תקופת השופטים. זאת חברה שמנוכרת זו מזו. חברה שאף אחד לא רואה את הזולת, ולכן הוא לא רואה שם. הוא לא רואה את השמות של הזולת, ולכן כל אחד אין לו שם. זה מאוד מאוד דומה לספר שמות, לתיאור של עבדים במצרים, איש מבית לוי לקח בת לוי, והיה להם בן ואחות וכל מיני אנשים ללא שמות. זוהי חברה ללא זהות עצמית. כל החברה מנוכרת, ולכן כשבועז מכיר את רות, היא נופלת על פניה ואומרת, מדוע ואתה תכן בעיניך להכירני, ואנוכי נוכריה. כלומר, היא באמת מרגישה עד כמה שזאת תופעה לא צפויה. אז יש לנו גם את המרכיב הזה שמאחד בין שני הסיפורים, ועם זה אני חושבת שאנחנו נסתפק כדי להגדיר את שני הסיפורים האלו כיחידה אחת. אבל אם היא יחידה אחת, אני חושבת שגם יש להבדיל בין שני הסיפורים. הרי בסיפור הראשון, בסיפור של פסל מיכה ובני דן, זוהי סיפור של הכניסה במישור הדתי. לרוב מדובר שם על עבירות במישור הדתי, נכון? מה עושים שם? אפוד, עושים שם פסל, עושים שם בית לעבודה זרה, יש שם כיבוש מעוות של העיר לייש, כלומר עיוות של המצווה של כיבוש הארץ. אני לא אומרת שאין שם עבירות בין אדם לחברו. הדרך שבני דן מתנהגים כלפי האיש הלוי, הבריונות שלהם, זה באמת בין אדם לחברו. אבל לרוב מדובר על הקריסה של החברה במישור הדתי. מה שיש לנו בסיפור השני זה באמת הקריסה של החברה במישור החברתי. מדובר על עיוות של הכנסת אורחים, מדובר על אנשים שלא רוצים לתת לזולת, מדובר על אונס של הפילגש, ובסוף מדובר על מלחמת אחים. אז מה שאנחנו רואים בחמישה הפרקים האחרונים של הספר שלנו, אני חושבת שזה המעגל הזה. כלומר, מה שעומד בראש זה הכשל במנהיגות. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. ומה שיש לנו משני הצדדים, מצד אחד יש לנו את קריסה בין אדם למקום והקריסה בין אדם לחברו, ומה אין לנו בפרקים האלו, וזאת ההוכחה שאני חושב שבאמת העניין הצבאי הוא עניין שולי, אין לנו בפרקים האלו אויב חיצוני. אני חושבת בגלל שאנחנו עושים מספיק עבודה טובה של להרוס את עצמנו, אנחנו כבר לא זקוקים למישהו מבחוץ כדי לעבור ולגרום לנו באמת להתמוטט. אבל זה בעצם מה שיש לנו בסופו של דבר. עכשיו, אין לנו מספיק זמן באמת לפתח את כל מה שרציתי לפתח. אני אגיד בקיצור מה שרציתי להגיד בחמישה הפרקים האחרונים, וזה שלמרות שבשני הפרקים, בשני הסיפורים הללו יש לנו באמת תיאור של קריסה דתית וחברתית, אבל בשני הסיפורים מה שאני רואה זה מעין ניסיון כן לתקן את המצב. זה מאוד מעניין, יש בזה אירוניה מסוימת. בסיפור של פסל דן פסל מיכה וכיבוש דן, סוף סוף יש כל מיני דברים שאני חיפשתי לאורך ספר שופטים ולא מצאתי אותם. כמו למשל ברכות, כמו למשל שבועה בשם השם, כמו למשל הקדשת כסף להשם. פתאום מחפשים כל מיני דרכים לעבוד את השם, הם ממנים שם כהנים, מנסים לבנות בית אלוקים, וכפי שאמרתי שם מזכירים את שילה. כל הדברים, ואגב, הדבר אני חושבת הכי בולט, מה שלא מצאנו בשום מקום בספר שופטים, וזה סיום כיבוש הארץ. כלומר, אני התחלתי את ספר שופטים בפרק א', באיזשהו פרק שתיאר שטרם סיימנו את כיבוש הארץ. הארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. הייתי מצפה שבתקופת השופטים, מישהו יעלה ויגיד, נו, אז הגיע הזמן לסיים את כיבוש הארץ. זה רק קורה בפרק י' ח', כשבני דן אומרים, טוב, אין ברירה, אנחנו חייבים לכבוש את הארץ, צריך למצוא לעצמנו נחלה לשבת. כל הדברים שקורים שם, אם אנחנו רואים אותם באופן עצמאי, אפשר להגיד שהרצון לקיים אותם הוא רצון נכון. אבל מה? הכל מעוות. הכל מעוות. הכסף שמוקדש, מוקדש לא לשם השם, אבל לשם עבודה זרה. הבית שנבנה, נבנה לשם עבודה זרה. הכהנים שממונים, אפילו לא ממשפחת הכהונה. אחד מבני מיכה, שהוא מאפרים, ואחד הוא לוי בכלל. וכמובן, הדבר הכי מעוות זה הכיבוש הארץ. במקום ללכת ולהילחם בערים גדולות, בצורות עד השמיים, הולכים אל לייש, עיר שקטה, שאין לה דבר עם אף אדם, ואפילו על פי המפרשים, על פי הרד"ק והברבנאל, הם לא כנענים, הם לא חלק מהארץ, ולכן אין מצווה להילחם בהם, ולכן יש איסור להילחם בהם. אף על פי שמה שיש לנו כאן בתיאור, הוא קצת מזכיר לנו את כיבוש הארץ, הוא דרך מעוותת של כיבוש הארץ. ומה שאני רוצה לטעון, זה שכנראה בפרקים הללו, העם מתחיל להרגיש חסר לנו. הרי המישור הדתי שלנו כבר קרס. אין לנו את עבודת השם שאמור להיות לנו, ופתאום כאילו נכנסים לפאניקה. ורוצים לבנות מערכת יחסים נכונה בינם לבין הקדוש ברוך הוא. אבל בימים ההם אין מלך בישראל, ולכן אין להם אוריינטציה, אין להם דרך לעשות את זה. הם יורים לכל עבר, אבל הם לא יודעים כיצד כיצד לעשות את הדבר. עכשיו, אני חושבת שהדבר עוד יותר מורגש בסיפור של פילגש בגבעה, איפה שאנחנו מדברים באמת על קריסה חברתית, ופתאום אני חושבת העם מתחיל להרגיש עד כמה שהמישור הזה של בן אדם לחברו הוא פגום. כלומר, הם חייבים לעשות משהו כדי לתקן. ושימו לב שבפרק כף פתאום יש לנו כל מיני ביטויים שרצינו אותם, חיפשנו אותם לאורך ספר שופטים, ולא היה לנו אותם. כי ספר שופטים הוא ספר של פילוג, שמפלג בתוך העם. ובפרק כף, תסתכלו בפסוק א', ויצאו כל בני ישראל, ותקהל העדה כאיש אחד, למידן ועד באר שבע. תסתכלו למשל בפסוק ח', ויקום כל העם כאיש אחד לאמור. לא היו לנו תיאורים האלו. תסתכלו בפסוק י' א' בפרק כף. ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים. אתם מרגישים את האירוניה כאן? הרי הדבר הוא מאוד מאוד אירוני. העם הולך להכחיד שבט אחד מישראל. ממש לעשות כאן מחלוקת של מלחמת אחים, ועל ידי כך לגרום לפילוג אולי סופי בקרב העם. אבל הם מנסים לתאר את זה כאילו שיש כאן אחדות. אני חושבת ששוב, אותו דבר קורה. העם פתאום מרגיש את ההיעדר, הוא רוצה, הוא מחפש אחדות, אבל אין לו דרך להגיע לשם. כי אין לו מנהיג שמדריך אותו, אין לו מנהיג שיכול באמת להוביל אותו לכיוון הנכון. מה שקורה בחמישה הפרקים האחרונים, כחלק מהקריסה, כן, כחלק מהקריסה, אני חושבת שמה שקורה כאן זה באמת רצון לתקן, אבל אי יכולת לתקן, כי אין באמת את המנהיגות שיכולה באמת להדריך אותם ולכוון אותם לתיקון הזה. עם כל זה באמת אני רק אגיד כדברים אחרונים, שכמובן, כשאנחנו מסיימים את ספר שופטים, זה באמת דיכאון מאוד גדול. אני לא חושבת שיש הרבה תקווה בסוף ספר שופטים. הרי כל מה שהם מנסים לעשות, אין להם יכולת לעשות את זה. ולכן צריך לחפש מה באמת התיקון לתקופת השופטים. ואני חושבת שיש לנו כאן שני תיקונים. אחד זה התיקון של מגילת רות. שמגילת רות יוצרת עבורנו את אותו משולש, אבל ממש בכיוון ההפוך. בשפיץ, למעלה, יש לנו את מנהיגות טובה. יש לנו את בועז. ומה שנובע מבועז, יחד עם רות כמובן, זה התיקון במישור הדתי, שאנחנו רואים שבועז מאוד דואג לתיקון במישור הדתי, מצד אחד, וכמובן תיקון במישור החברתי. שימו לב שמגילת רות, המגמה של מגילת רות זה להחזיר את שם המת על נחלתו. זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים עבור סוף תקופת השופטים. אין לנו שמות, אין לנו אנשים עם שם. שם המת על נחלתו, לדעתי, זה כינוי לא רק למחלון, אלא לתקופת השופטים בכלל. זה הפתרון, וכמובן עם ספר שופטים מסתיים עם בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. מגילת רות מסתיימת עם המילים, וישי הוליד את דוד. מה שאולי יותר חשוב לכם, זה שהתיקון השני הוא כמובן ספר שמואל. כפי שהתחלתי להגיד קודם, ספר שמואל מקים את המלוכה, כמובן הפתרון הוא המלוכה, אבל אני חושבת שצריך לשים לב שבית אלי ממשיך את הסיפור של חמישה הפרקים האחרונים של תקופת השופטים, אבל שם הכל עושים בתוך המשכן עצמו. מה עושים בתוך המשכן? עיוות של עבודת השם, גילוי עריות, בריונות, שימוש בקודש, שהוא שימוש מעוות, ולכן הפתרון השני עם מגילת רות, הפתרון של מגילת רות, היא לבנות מחדש את המשולש באופן תקין. הפתרון של ספר שופטים זה להרוס. להרוס לפני שבונים. והפתרון הוא חנה ושמואל שהורסים את המנהיגות. מביאים את הסיפור של בית אלי לסופו, וכמובן יש שם את השמדת שילו, את חורבן שילו, ועם זה אפשר לבנות את העתיד. אז שני הפתרונות, אני חושבת שהם פתרונות הפוכים. מצד אחד יש את הבנייה מחדש את המשולש, מצד שני אני חושבת שתחילת ספר שמואל הורס את המנהיגות בשביל להתחיל מחדש. תודה רבה ובהצלחה בספר שמואל.
זה גם לא סותר את מה שאמרתי לגבי ה... לגבי הגמרא, זה לא סותר אותך. כי רבי מלך, הוא גם כן ממנה שאני אספר את עצמו, שאני רוצה לבדוק אם זה מתאים. היא לא פותחת את הדלת, זה לא לגמרי בשפה הזו באופן ישיר, אבל זה לא לגמרי בסדר. בכל מקרה, הוא שניהם משבט מנשה, גם גדעון וגם רבי מלך.
אז
אני חשבתי על זה. כן. אני חשבתי על זה כי... מנשה נחשב לחצי וחצי, אז זאת אומרת, גם זה 12, גם זה 13, זה לא באמת משנה כלום.